שלום וברכה, מסכת קידושין דף ס"ד, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אדם אומר, קידשתי את ביתי הקטנה, כך מביא מסורת הש"ס בשם הגר"א, או שאמר, קידשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה, שהרי בכוחו של האב לקבל עבורה את גיתה, במידה והרי היא עדיין קטנה, אז נאמן האב בדבריו, שאם אמר קידשתיה בלבד, היא נאסרת על כל אדם, ואם אמר קידשתיה וגירשתיה, אז הוא נאמן לפסול אותה מלהתחתן עם כהן. אבל במקרה שהוא אמר, קידשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה, והרי היא עכשיו גדולה, ורק מי שגדלה אמר כן, ובקטנותה הוא לא אמר את זה, במקרה כזה הוא אינו נאמן, וממילא היא מותרת להתחתן עם כהן. ואם העיד אבא, נשבית ובדיתיה, אז בין שהיא קטנה, בין שהיא גדולה, הוא אינו נאמן, והיא לא פסולה לכהונה משום ספק זונה כדין אישה שנשבתה. ושואלת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? במה שונה הדין ברישה של המשנה שבו האב נאמן לומר שהוא קידש את ביתו הקטנה או אף קיבל את גיתה, בשני המקרים בסיפה של המשנה שבהם הוא אינו נאמן? מתרצת הגמרא, רישה בידי. רישה של המשנה מדברת בעודה קטנה ובידו לקדשה לאחר, וגם בידו לחזור ולקבל גט ממנו, ולכן הוא נאמן לומר שהוא קידש וגירש אותה, דמה לו לשקר בדבריו, שהרי אם הוא רוצה לפסול אותה לכהונה, הוא יכול לקדש או אף לגרש אותה, ועל ידי כך לפסול אותה מכהונה. לעומת זאת, הסיפה לאו בידי, שאין בידו לקדש אותה שלא מדעתה מי שגדלה, והוא גם לא יכול למסור אותה לשבי ביד עובד כוכבים, לא כאשר היא גדולה ולא כאשר היא קטנה. ומקשה הגמרא, ולא? האם האבא לא יכול לגרום לביתו הקטנה פסול כאין פסול של שבויה? והרי יש בידו את היכולת להסיעה לחלל, שזה לדוגמה מי שנולד מאלמנה שהתחתנה עם כהן גדול, והתוצאה במקרה כזה דקפסלה מכהונה. כפי שאומרת הגמרא בדף עין ד', שאדם שהוא חלל, דהיינו שנתחלל מקדושת כהן, שבעל אישה שהיא כהנת או לוויה או ישראלית, פסל אותה מכהונה. זאת אומרת שהיא לא תוכל להתחתן אחר כך עם כהן, ושאם היא בת כהן שאינה נשואה, היא לא יכולה לאכול בתרומה בבית אביה. אז אם האבא יכול לפסול את ביתו באופן הזה, מדוע אמרה המשנה שהוא לא יכול להעיד נשבית ופדיתיה? מתרצת הגמרא הלא קשיא, מפני שכנראה התנא של המשנה, כי רבי דוסתאי בן יהודה סבר, דאמר, בנות ישראל מקווה טהרה לחללין. מסביר רש"י, שבת של חלל זכר כשרה לכהונה על ידי כך שאשתו הכשרה תיארה את זרו. וכיוון שביתו כשרה לכהונה, אז גם אלמנתו כשרה לכהן אדיוט, מפני שיש כלל שאומר, כל שאתה נושא את ביתו, אתה נושא את אלמנתו. ואם כך, אז אין בידו של האב לפסול את ביתו הקטנה מן הכהונה. ומקשה רש"י, ואם תאמר, הרי בידו של האב לפסול את ביתו הקטנה על ידי שיקדש אותה למישהו ואז יקבל גירושין עבורה. שהרי גרושה אסורה לכהן, עונה על כך רש"י, שבמקרה כזה אמנם מכהונה הוא פסל אותה שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן, אבל מלאכול תרומה בבית אביה, במידה והיא בת כהן, הוא לא פסל אותה. בשונה מאישה שהייתה בשבי, שהיא פסולה אף מלאכול תרומה בבית אביה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי בידו של האב להסיעה לממזר. ואומרת הגמרא בדף סמכת שקידושים תופסים בחי ולהבין, כך שביד האב להסיעה לממזר בעבירה, ועל ידי כך היא תיפסל מלאכול בתרומה. מתרצת הגמרא שהתנא שלנו סובר כרבי עקיבא, דאמר שאין קידושים תופסים בחי ולהבין, כך שאין ביד האב את האפשרות להסיעה, אלא למי שקידושים תופסים בה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל גם אם תעמיד את התנא שלנו כשיטת רבי עקיבא, הרי בידו להסיעה אלמנה לכהן גדול הוא כרבי סימאי. דתניא, ששנינו בברייתא, רבי סימאי אומר, מן הכל היה עושה רבי עקיבא ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול. כלומר, שאם אלמנה היא, הרי בידו של האב להסיעה לכהן גדול. ואפילו לשיטת רבי עקיבא, שלמרות שרבי עקיבא אמר שחי ולהבין, אין קידושים תופסים בהם, מודה רבי עקיבא שקידושים כן תופסים בפסולי חיתון כהונה. והמקור לכך שהרי אמרה תורה, נקרא את הפסוקים בפנים, אלמנה וגרושה וחללה, זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו, ייקח אישה. והסמיכה התורה את הפסוק העוקב, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. ומכאן למד רבי סימאי, שכהן שבעל אישה אסורה לו והוליד ממנה ילד, חילולים עושה ואין עושה ממזרים. מסביר רש"י, חללים הוא עושה את זרעו, שהם מחוללים מן הכהונה, אבל הוא אינו עושה אותם ממזרים. וכיוון דאין הוולד ממזר, אז שמע מינה שלשיטת רבי עקיבא, קידושים תופסים בחי ולהבין דכהונה. כי אם אין קידושים תופסים, אז הוולד הוא ממזר. כפי שאומרת המשנה בדף סמכוו, שכל שאין לה קידושים עליו, הוולד ממזר. ואם כך עוזרת השאלה, שגם אם התנא שלנו סובר כרבי עקיבא שאמר שאין קידושים תופסים בחי ולהבין, עדיין יכול האב לפסול את ביתו הקטנה על ידי שיקדש אותה, אחר כך יקבל עבורה גט, ואז יחזור ויסיא אותה לכהן. ועל ידי כך היא תהיה פסולה מן הכהונה ומן התרומה. אז מדוע אמרה המשנה בסופה שהוא לא יהיה נאמן לומר שהיא נפסלה על ידי שהיא הייתה שבויה? מתרצת הגמרא שהתנא שלנו סבר כרבי עקיבא לא לפי הסברו של רבי סימאי, אלא לפי הסברו כרבי ישבב, דאמר, בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר, כל שאין לו ביאה בישראל, הוולד ממזר. זאת אומרת שכל איש בישראל שאין ביאתו מותרת באישה שיבוא עליה, אז הוולד שנולד מאותה ביאה הוא ממזר. כך שרבי ישבב מרחיב את שיטתו של רבי עקיבא, שממזר הוא גם ילד שנולד מכהן שבא על אישה שאסורה עליו באיסור כהונה. הרי שאין בידו של האב לפסול את ביתו הקטנה המגורשת על ידי שהוא יסיא אותה לכהן. ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחא, אכן נוח ומסתדר להעמיד את המשנה כדעת רבי עקיבא לרבי ישבב, אבל זה רק אי לטעם דנפשי. אם רבי ישבב הסביר את טעמו של רבי עקיבא כהסבר העומד מנפשו מצד עצמו, שאז אכן שפיר, מובן הדבר ששיטת רבי עקיבא, שאין שום דרך ביד האב לפסול את ביתו מן הכהונה, שאין קידושי עבירה קידושין, כך שאין ביד האב את היכולת להשיא את ביתו למי שמחללה בביאתו. אלא אילה הפוקי מטעמא דרבי סימאי קהתי. אבל אם נאמר שרבי ישבב אמר את דבריו כדי להוציא ממשמעות דבריו של רבי סימאי, כך שהוא לא בא להוסיף בדבריו, אלא על ביאות של חי ולוין, דהיינו איסורי לא תעשה של כהונה, שגם הם יוצרים לדעת רבי עקיבא ממזרות, אבל אם כך הרי בידו לעשייה לחייבי עשה, כגון מצרי ואדומי בתוך שלוש דורות לגיורם, שאמרה התורה, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. זאת אומרת שהדור הראשון והשני אסורים באיסור עשה לבוא בקהל, ואם במקרה כזה קידושי האב לאותו פסול תופסים לו בה, אז הרי בידו של האב לעשייה עליהן, והם מחללים אותה מתרומה ומן הכהונה. ואם כך עוזרת השאלה, מה ההבדל בין הרישה של המשנה לבין הסיפה של המשנה? דוחה את הדברים, אמר אבשי, ותסברה. האם יעלה על דעתך לסבור שהרישה של המשנה זה משום דבידו הוא? נהי, שאומנם ניתן לומר דבידו לקדשה, אבל האם בידו לגרשה? שאומנם בידו לקבל קידושין מהאיש שבא לקדשה? אבל הגירושין הם כמובן בידו של הבעל ולא בידו של האבא. ועוד מקשה רבשי, אילו אמר היי, אם האדם הזה הפסול היה אומר לאבא, דלא ניחא בגבה, שלא נוח לו להתחתן עם הבת שלו, מי מצי מקדש ניעלה בעל כורחי? האם הוא יכול היה לקדש לו אותה בעל כורחו? אלא אמר רבשי, שהסיבה שברישה של המשנה, נאמן אהב לומר שקידשתי את ביתי ואף גרשתיה כשהיא קטנה, זה מפני שרחמנה המני. התורה נתנה נאמנות לדבריו, כרבונה, דאמר רבונה אמר רב, מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו מן התורה, שנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה. ואם ננתח את המשפט שהוא אומר, כאשר הוא אומר את ביתי נתתי לאיש, הרי באותו רגע הוא אסרה על הכל, שאין אנו יודעים למי. אבל אז כאשר הוא מוסיף את המילה הזה, הרי התירה לאדם הזה שהוא אומר שהוא נתן לו אותה לאישה. אבל רק בנישואין האמני רחמן על האב, האמינה התורה לאב שאם ביתו הייתה נערה או קטנה, הוא נאמן לומר שהוא מסר אותה לנישואין, אבל בבת בוגרת התורה לא האמינה לו, שהרי הפסוק מדבר על נערה, ובשבויה לא האמני. לא האמינו כלל לאב לומר שביתו הייתה שבועה, אפילו אם מדובר על ביתו הקטנה או הנערה. ואומרת המשנה, מי שלא היו לו ילדים שאמר בשעת מיטתו יש לי בנים, ומשמעות דבריו שאין אשתו הנוכחית זקוקה ליבם, הדין שהוא נאמן להגיד את זה, אבל אם הוא אמר יש לי אחים, ומשמעות דבריו שאשתו זקוקה ליבם והיא הייתה עדנה בחזקת שאינה זקוקה, הדין במקרה כזה שהוא אינו נאמן. הוא מדייק את הגמרא, על מה תאמר שאדם נאמן להתיר את אשתו להינסה לשוק ולפתור אותה מיבום על ידי האמירה יש לי בנים, ואין הוא נאמן לאסור עליה להתחתן על ידי האמירה יש לי אחים. ואם כך שואלת הגמרא נעימה, אז אולי נאמר מתניתין שמשנתנו דלא כרבי נתן דתניא שכך שנינו בברייתא. אדם שבשעת הקידושין אמר לאשתו שיש לו בנים, כדי שהיא לא תדאג מן היבום ותתרצה להתחתן לו, אבל לא מדובר שכשהוא קידש אותה, הוא אמר את זה בלשון של אלמנת, דהיינו בלשון תנאי, ובשעת המיטה הוא אמר שאין לו בנים. וכן אם בשעת הקידושין הוא אמר אין לו אחים, כך שאין לה לדאוג מייבום, אבל בשעת מיטה הוא אמר יש לו אחים, בשני המקרים הללו, הוא נאמן להתיר ואין נאמן לאסור. כלומר, מסביר רש"י, הוא נאמן במה שהוא אמר בשעת הקידושין, והוא לא נאמן במה שהוא אמר בשעת המיטה. אלו דברי רבי, והם תואמים למשנתנו. רבי נתן חולק ואומר שהוא אף נאמן לאסור. זאת אומרת שהוא נאמן גם במה שהוא אמר בשעת המיטה. עד לכאן דברי הברייתא, ומשמע שמשנתנו לא כשיטת רבי נתן. דוחה את הדברים אמר רבא, שאני הטעם, שונה שם בברייתא הדין, שכיוון דבשעת מיטה כהדר בי, שכיוון שהבעל חוזר מדיבורו הראשון בשעת מיטתו, אימה קושטא כאמר. מסתבר לומר שהוא מדבר אמת, כי הוא לא רוצה שיהיה אבון תלוי בו. אבל במשנתנו, הוא לא אמר בשעת הקידושים אין לי אחים. אז כאשר הוא אומר עכשיו שיש לו אחים, אין צד לומר שהוא בא לתקן אמירה קודמת, אלא שהוא כנראה מתכוון לצער אותה על ידי כך. ולכן ניתן לומר שמשנתנו מסתדרת גם לשיטת רבי נתן. אמר לי מקשה על כך הבעיה, ולאו כל דקנו, האם לא כל שכן שניתן לומר סברה הפוכה? השתה שהרי עכשיו, ומה הטה? שם בברייתא דקמרה ללא דיבורי, שהוא מראה וסותר את דיבורו הראשון שהוא אמר בשעת הקידושין, ובכל זאת אמרת שדבריו בשעת מיטתו קושטא כאמר, חוששים שהם דברי אמת, אז אם כך מתניתי אין דלא כמרה ללא דיבורי, שהם לא באים כנגד דברים שהוא אמר לפני כן, אז לא כל שכן שנאמין לדבריו, אלא אמר אביי, שניתן לומר שמשנתנו מסתדרת גם לדעת רבי נתן, מפני שבמתניתין במשנתנו מדובר דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני, שלא היה ידוע לנו עד שעת מיטתו שיש לו בנים או שיש לו אחים. ולכן דאמרינן, שכיוון דהו לא מוחזק לן בבני ולא באחי, מה שאומר שאשתו בחזקת שאינה זקוקה לאיבום. אז אם הוא אמר בשעת מיטתו יש לי בנים, הוא נאמן, שהרי זה לא סותר את חזקת האישה. כך שגם אם יבוא לאחר מכן אדם ויאמר שהוא אחיו, ולכן האישה צריכה להתייבם לו, לא נתייחס לדבריו, כי הדיבור שלו לא מועיל כנגד החזקה. אבל אם הוא אמר בשעת מיטתו יש לי אחים, הוא אינו נאמן, מפני שלאו כל כמיני, אין בכוחו דאסר לה כולי אלמה, שהרי הוא לא יכול להוציא אותה מחזקתה, שעד לרגע זה הייתה חזקת היתר שהיא לא זקוקה לאיבום. ובברייתא לעומת זאת, שאמר רבי נתן, שאדם בשעת מיטתו נאמן לאסור את אשתו, הפכנו דף, מדובר דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני, שידוע לנו שיש לו אחים, אבל לא ידוע לנו שיש לו בנים. הוא מסביר רש"י שאין הכוונה שיש עדים בדבר, אלא שכך שמענו עליו עוד קודם הקידושין, כך שמדובר על חזקה באלמה, ואם אולי היה חוזר בו מדבריו בשעת מיטתו, אז אין סיבה שלא היינו מאמינים לדבריו הראשונים, שהרי דאמרינן, על פי הסברה שסתם אדם מה לי לשקר, שאין סיבה שלא היינו מאמינים לו. ומרחיבה הגמרא, שהרי מייקה אמר, מה הוא היה מרוויח מכך אם הוא היה משקר? שאם מטרתו הייתה למיפטרה מיבם, שהוא היה רוצה להרגיע אותה שגם אם הוא ימות, היא לא תצטרך להתייבם. הרי מצי אמר, הוא יכול היה לומר לה, פטרנה לך בגיטה. אני אתן לך גט מראש בעודי בחיים סמוך למיטתי. והיות שהוא יכול היה לומר כך, אז הוא לא היה צריך לשקר ולומר שאין לו אחים או שיש לו בנים. ולכן כנראה שהוא דיבר אמת, ועכשיו כאשר הוא חזר בו מדבריו בשעת מיטתו, ואמר שאין לו בנים או שיש לו אחים, יש בדבר מחלוקת תנאים. רבי סבר שהטענה של מלי לשקר, דהיינו נאמנות דברי הבעל בשעת הקידושין, כי עדים דמי. זה דומה כנאמנות גמורה של שני עדים, ואתו עדים אקרי חזקה. כך שנאמנות דבריו בשעת הקידושין יש בכוחם לעקור את החזקה, שהחזקנו אותו לפני כן שיש לו אחים ואין לו בנים, וזה מעמיד את האישה בחזקת שהיא לא זקוקה לאיבום. וכאשר הוא בא אחר כך בשעת מיטתו ואומר הפוך שיש לו אחים ואין לו בנים, אין לדבריו נאמנות להוציא אותה מחזקתה. ורבי נתן לעומת זאת סבר, מה לי לשקר כי חזקה דמי? נאמנות דבריו בשעת הקידושין דומה כחזקה רגילה, ולא עתי חזקה ועקרה חזקה לגמרי. ואין בכוחה לעקור את החזקה הראשונית, שהוא היה מוחזק בה עוד קודד הקידושין, שעל פיה הייתה האישה בחזקת איבום. ולכן מה שהוא אומר בשעת מיטתו, אמנם סותר את מה שהוא אמר בשעת הקידושין, אבל מאמינים לדבריו, שהרי הם נתמכים מהחזקה הראשונית. ואומרת המשנה, אדם המקדש את ביתו סתם, שאמר לאדם, ביתי מקודשת לך, ולא פירש איזה מבנותיו. אז אין הבוגרות בכלל דבריו, כך שביתו הבוגרת מותרת לכל אדם, והיא לא צריכה גט מזה, לפי שהיא אינה ברשות האב לקדשה. ומי שיש לו שתי כיתה בנות משתי נשים, הוא מסביר רש"י שהוא נשא אישה שנייה לאחר מיתת אשתו הראשונה, ואמר, קידשתי את ביתי הגדולה, ואיני יודע אם הכוונה לגדולה שבגדולות או לגדולה שבקטנות, או אולי לקטנה שבגדולות, שהיא באופן יחסי גדולה מן הגדולות שבקטנות. במקרה כזה, כולם אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות. הוא מסביר רש"י שהגמרא תבין בשלב הראשון, שאפילו מדובר על 100 בנות, הרי באופן יחסי, כל אחת קרויה גדולה אצל הקטנה ממנה, ולכן כל מי שיתכן לומר שהיא גדולה, לא תוכל להינשא לאדם, אלא אם כן היא תקבל גט מאותו אחד, שיתכן ואביה קידש אותה לו. למעט הקטנה שבקטנות, שהיא ודאי לא נכללת בספק של קידשתי את ביתי הגדולה. אלו דברי רבי מאיר. רבי יוסי חולק ואומר שכולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות. הוא מסביר רש"י, מפני שרבי יוסי סובר שאדם לא נוקט דבר שיש בו ספק והוא יצטרך ללכת לשאול חכמים מה הדין. ולכן בהכרח כאשר הוא אמר גדולה, הוא התכוון לדבר ודאי, דהיינו הגדולה שבגדולות. וממשיכה המשנה, אדם שאמר קידשתי את ביתי הקטנה ואיני יודע אם קידשתי את הקטנה שבקטנות או את הקטנה שבגדולות או אולי את הגדולה שבקטנות שהיא באופן יחסי קטנה מן הקטנות שבגדולות. במקרה כזה כולם אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות. אלו דברי רבי מאיר. רבי יוסי חולק ואומר שבמקרה כזה כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות. ועל המשפט הראשון שאמרה המשנה, שאדם המקדש את ביתו סתם אין הבוגרות בכלל, שואלת הגמרא, הבנות הקטנות בכלל הספק? אז אם כך שמעת מינה, ניתן להסיק ממשנתנו שגם במקרה של קידושים שאין מסורים לביאה, שהרי כל אחת מן האחיות היא בספק אחות אשתו, ובכל זאת אמרה המשנה אבו קידושין, שהן צריכות גט, היות שהן בכלל ספק קידושין. ואם כך קשה על דברי רבא שראינו בדף נ"א שאמר שקידושים שאין מסורים לביאה אינם קידושין. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כשאין שם אלא אחת גדולה ואחת קטנה. וכיוון שאת הפוגרת הוא לא קידש, אז שוב אין כאן ספק, וממילא הוא מותר בקטנה. מקשה על כך הגמרא כיצד זה מסתדר מבחינה לשונית, והבוגרות קטני. דמשמע שיש מספר בוגרות, ועל אותו משקל ניתן לדייק שיש מספר קטנות. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה בוגרות? בוגרות דאלמה. שבאופן כללי, כאשר אדם מקדש את ביתו, בסתם אין הבנות הבוגרות בכלל הקידושין. כך שבעצם יכלה הגמרא לתרד שמדובר שיש מספר בוגרות, וכיוון שאין ספק שהם לא בכלל קטנה, אז הקטנה היחידה מותרת למקדש. והסיבה שאמרה הגמרא שיש רק בוגרת אחת, משום ההשוואה המספרית בין כמות הקטנות לכמות הגדולות. אבל אם כך שואלת הגמרא, פשיטה, בוגרות מה יבידיתיו? הרי פשוט, שכיוון דאין שם אלא גדולה וקטלה, אז הגדולה אינה מקודשת והקטנה היא המקודשת. ומה באה המשנה לחדש? שהרי אם היית אומר שיש יותר מגדולה אחת, אז ניתן היה להבין שגם יש מספר קטנות, ואז היה ברור שהמשנה באה לחדש, שלמרות שמדובר בקידושים שאין מסורים לביאה, בכל זאת הקידושים חלים. אבל עכשיו שהעמדת, שבוגרות הכוונה בוגרות דאלמה, ומדובר על בוגרת אחת בלבד, נשאלת השאלה, מה באה המשנה לחדש? מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, דשביתי שליח, שהבת הבוגרת מינתה את אביה כשליח לקבל קידושיה. מה עוד את אימא? מה הייתי חושב לומר? שכי מקבל קידושי, עדת עדיתה כמקבל, שכאשר הוא קיבל את הקידושין מאותו אדם, ייתכן והוא קיבל אותם על דעת מה שביתו מינתה אותו. כמה שמלן באה המשנה לחדש, שלא שוויק אין ישמי דדית להנאה מיני, ועביד מידי דלת להנאה מיני. שאדם לא יעזוב דבר שיש לו הנאה ממנו, שהרי כאשר הוא מקדש את ביתו הקטנה, כסף הקידושים שייך לו, ויעשה דבר שאין לו הנאה ממנו. שזה לקבל קידושים עבור ביתו הגדולה, שאז כסף הקידושים שייך לבת ולא לאבא. וכשאל כך הגמרא, מי לא עסקינן? האם לא ייתכן ומדובר במשנה, דאמרה לי הבת הגדולה לאבא, הקידושה היא לך, שאפילו אם היא אמרה לו, כסף הקידושים שלי יהיה שייך לך, ועדיין אמרה המשנה, שאין ספק שהבת הבוגרת לא בכלל קידושין. מתרצת הגמרא אפילו אחי, לא שוויק איניש מצווה דרם יעלי, ועביד מצווה דלא רם יעלי. אפילו כאשר אין לו הפסד כספי, אין צד לומר שהאבא יוותר על קידושי ביתו הקטונה, שהם מוטלים עליו לעשייה, וזה מצווה, כמו שכתוב בירמיה, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ויקדש האב את ביתו הגדולה, ששם הוא רק שליח באלמה, שהרי יש לדעת לעשי את עצמה. ציטוט מהמשנה, מי שיש לו שתי כיתה בנות, ונשאלת השאלה, מדוע הייתה המשנה צריכה לחזור על מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יוסי, גם במקרה שאבא אמר קידשתי את ביתי הגדולה, וגם במקרה שאבא אמר קידשתי את ביתי הקטנה. עונה על כך הגמרא וצריכה. היה צורך לחזור על המחלוקת בשני המקרים. דאי השמיעינן בכמה הייתה. כי אם היינו משמיעים את מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יוסי רק במקרה הראשון, שאבא קידש את ביתו הגדולה, הייתי אומר שבהחכה אמר רבי מאיר, שכל הבנות מלבד הכי קטנה, הם ספק מקודשות, וכיוון דאי כזאת רמינה, להח גדולה קרילה. שכל בת שיש בת קטנה ממנה, נחשבת באופן יחסי כגדולה. ולכן היא ספק מקודשת. אבל בה, במקרה השני, שהאב קידש את ביתו הקטנה, אימה תאמר שמודי לרבי מאיר לרבי יוסי, דקטנה להח קטנה דקולו קרילה. אדם קורא קטנה רק לביתו הכי קטנה, שהרי לכל בת שהוא יכול לקרוא ביתו הגדולה באופן יחסי, הוא לא יקרא אותה בשם קטנה. ולכן היה צריך להשמיע לנו שרבי מאיר חולק על רבי יוסי, גם במקרה השני. והיא התמרבעה, ואם המחלוקת שלהם הייתה נאמרת רק במקרה השני, אז הייתי סובר שבהכה אמר רבי יוסי, שרק הקטנה מקודשת, אבל בהך, במקרה הראשון, אימה תאמר שרבי יוסי מודילה לרבי מאיר, שלמעט הבת הכי קטנה, כל שאר הבנות בכלל ספק מקודשת, ולכן צריכה היה להשמיע לנו שהם נחלקו גם במקרה הראשון. שואלת הגמרא למאמרה, האם ניתן לומר שבדבר הבא נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי? דרבי מאיר סבר, מחיתי נשנף שלי ספקה, ייתכן ואדם ינקוט בלשון כזו שתוריד אותו לספק, ולכן כאשר הוא אמר גדולה או קטנה, הוא לא התכוון רק להכי גדולה ורק להכי קטנה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר, שלא מחיתי נשלי ספקה, שאדם לא נוקט לשון שתגרום לספק, ולכן אם הוא אמר גדולה, זה רק הגדולה שבגדולות, ואם הוא אמר קטנה, זה רק הקטנה שבקטנות. והאיפכא שמינן להו. והרי שמענו שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו בדיוק להפך. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת נדרים. אדם הנודר עד הפסח, מסביר רש"י שהוא אמר, קונם שאיני נהנה לך עד הפסח, אז הדין שהוא יהיה אסור מלהנות עד שיגיע הפסח. אבל משנכנס ליל ראשון של פסח, הוא יהיה מותר להנות. ואם הוא נדר עד שיהיה הפסח, אז הדין שהוא יהיה אסור בהנאה עד שיצא הפסח, שכיוון שהוא אמר לשון יתרה והוסיף את המילה יהה, מסתבר שהוא התכוון לנדור בעוד שיהה פסח. ואם הוא ישתמש בנדרו בלשון עד פני פסח, אז רבי מאיר אומר שהוא יהיה אסור עד שיגיע הפסח, ומי שיגיע כבר אין כאן פני פסח, וזה למרות שכל יום ויום של פסח הוא נחשב פני לחברו. מפני שאין אדם משתמש בלשון שתכניס אותו לספק שהוא יהיה צריך לשאול עד מתי יחול נדרו. ולכן בהכרח שמה שהוא אמר עד פני פסח, הוא התכוון לפני כל ימי הפסח. ורבי יוסי לעומת זאת חולק ואומר שהכוונה עד שיצא חג הפסח, כי כל יום ויום בפסח הרי הוא פני לחברו. ובאופן יחסי אפילו היום האחרון בפסח, תחילת היום נחשבת פני לסוף היום. אז משמע מהמשנה במסכת נדרים בדיוק להפך מאשר המשנה שלנו, שרבי יוסי סובר שאדם מכניס עצמו לספק, לעומת רבי מאיר שסובר שאין אדם מכניס עצמו לספק. עונה על כך, אמר רבי חנינא בר אבדימי, אמר רב, שאכן מוחלפת השיטה במשנה בנדרים, כך שצריך להחליף בה את שמות התנאים. ומביאה הגמרא סייעת על הדבר, והתניא שכך שנינו בתוספת הבנדרים. זה הכלל, כל שזמנו קבוע. דהיינו שמדובר על חג שימי משך זמנו קבועים כגון פסח ושאר ימים טובים, וזה בא למעט את מי שנדר עד הקיץ והקציר והבציר, שבמידה ואמר הנודר את הביטוי עד פני, אז רבי מאיר אומר שהכוונה עד שיצא, ורבי יוסי אומר שהכוונה עד שיגיע. אבל אם הוא אמר עד פני או עד שיהה הקיץ או הקציר או הבציר, אז הדין שהוא אינו אסור, אלא עד שיגיע הקיץ או הקציר או הבציר, וכיוון אין משך זמנו קבוע, שהרי יש אדם שממהר לחלות קיצו וקצירו ויש שמאחר, אז בהכרח שלא יתכוון זה, אלא לנקודת ההתחלה, כגון מי שיתחילו העם לקצור. ואמר רביי שהמחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי זה דווקא בשתי כיתה בנות, שבמציאות כזאת יש צד לומר שאדם קורא לכל הקט מהאישה הראשונה גדולה באופן יחסי לגבי הקט השנייה, וכן יש צד לומר שהוא קורא לכל הבנות מהאישה השנייה באופן יחסי קטנות לגבי הקט הראשונה. אבל כאשר מדובר בקט אחת, דהיינו שכל הבנות נולדו מאישה אחת, במקרה כזה דברי הכל, מסכים רבי מאיר לרבי יוסי, שגם אם האבא אמר גדולה הוא התכוון לגדולה ממש, וגם אם הוא אמר קטנה הוא התכוון לקטנה ממש, וגם אין חשש שהוא התכוון לבת האמצעית, מפני שהיא בשמה קרי לה. הוא קורא לה פלונית ביתי, והוא לא קורא לה לא גדולה ולא קטנה. אמר לי מקשר עבד הבר מתנה לאביי, אלא מעטה לדבריך. הפכנו דף, הבת האמצעית שבקת השנייה במקרה הראשון של משנתנו, תשתרי, היא צריכה להיות מותרת. ומדוע הסתפק רבי מאיר גם על הבנות האמצעיות בקת של האישה השנייה, שהן ספק מקודשות, שהרי ביחס לגדולות שבקת השנייה הן לא נקראות גדולות, וביחס לקטנה הן לא נקראות קטנות, ובכל זאת חלק רבי מאיר על רבי יוסי, מה שלכאורה אומר שהוא חולק גם בקת אחת. מתרץ הבאי, אחר במה הסכינן כאן באיזה מציאות מדובר, בשאין שם אלא אחת גדולה ואחת קטנה. אומרת הגמרא, ואחינה ממסתברה, אכן כך גם מסתבר להעמיד את המשנה, דאי מיתא דאיקא, כי אם אכן היה מדובר שיש שם בת אמצעית, ליטניי, הייתה המשנה צריכה להגיד לנו שגם היא ספק מקודשת, שהרי הוא אינו יודע אם הוא התכוון לגדולה שבגדולות או לגדולה שבקטנות, או אולי לאמצעית שבקטנות, שכולן אסורות. ומזה שהתנא לא שנה את הלשון אמצעית שבקטנות, בהכרח שהלשון כולן אסורות מתייחס למציאות שאין שם בת אמצעית. מקשה על כך הגמרא ולטעמך, לשיטתך שאמרת, שאם התנא היה סובר שאסורות לא מתייחס לאמצעית מזה שהוא לא הזכיר אותה, והרי הבת האמצעית שבקת הראשונה דוודאי ספיקה ואסיר עלי מי קטני לה? הרי אם בקת הראשונה של הבנות הייתה בת אמצעית, היא ודאי הייתה בכלל ספק אסורה, שהרי כל בנות הקת הראשונה גדולות באופן יחסי מבנות הקת השנייה. ולמרות שלא ציינה אותה המשנה במפורש, לא עלה על דעתנו להתיר אותה ולומר שהלשון כולן אסורות שנאמר לגבי הקת הראשונה מדובר כשאין שם בת אמצעית. דוחה הגמרא את הקושייה, אחי אשתה? מה אתה משווה בין שני המקרים? לגבי הקת הראשונה לא היה צורך לתנא לפרש שאם יש שם בת אמצעית היא תהיה אסורה, מפני שהתם תנא קטנה דידה לאיסורה. הרי התנא אמר במפורש שאפילו הבת הקטנה שנמצאת בקת הראשונה היא בספק איסור מקודשת, והוא הדין לאחד קשיש אמינה. בוודאי שכך גם הדין לאמצעית שגדולה ממנה. מה שאין כן הכה, כאן בקת השנייה, שאם התנא לא שנה שיש בת אמצעית, אז יש צד לומר שהמשנה מדברת ושאין שם אלא גדולה וקטנה. אבל אם היא תדעיקה, אם אכן הייתה שם בת אמצעית, היות שייתכן שהאבא לא קורא לה לא גדולה ולא קטנה, ניתניי, היה התנא צריך לשנות אותה במפורש, ולומר שגם עליה יש את הספק מקודשת והיא אסורה. אלא בהכרח, כפי שאמרנו, שבמשנה מדובר שאין בת אמצעית בקת השנייה, כי אם הייתה אמצעית, אז כדברי אביי, היא לא הייתה ספק מקודשת. אמר למקשר אבונה ברי בנו דרב יהושע לרבה, הפסח דחי קת אחת דמי ופליגי. והרי במשנה בנדרים, שהזכרנו בסוף העמוד הקודם, שיש מי שסובר שאדם שאמר שהוא נודר עד פני פסח, הוא יהיה אסור עד סוף הפסח, כי כל הימים האמצעיים נקראים פני, הואיל ויש ימים מאוחרים מהם. אז על אותו משקל, גם כאשר לאדם יש קט אחת של בנות, דהיינו מאישה אחת, מדוע שלא נאמר שאדם עשוי לקרוא לכל אחת מבנותיו גדולה או קטנה באופן יחסי? אמר לי, ענה לו רבה, התם, שם במשנה בנדרים, בלישנה דאלמא כמפלגי. המחלוקת היא בעניין כיצד לפרש את לשון בני האדם, וזה כלל לא קשור. האם הביטוי פני הפסח מתפרש באופן יחסי לימים שלאחריו? מר סבר שזה רבי מאיר, שהלשון עד פני הפסח הכוונה עד כמי פסחה, עד לפני שמגיע חג הפסח, ומר סבר שזה רבי יוסי, שהלשון עד פני הפסח הכוונה עד דמי פני פסחה, עד שיהיה הפסח פנוי, דהיינו פונה ועובר. עד לכאן דף סמך ד', למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא את רבי ישבב, והכוונה לרבי ישבב הסופר, שהיה סופר ותנא בדור השלישי, תחילת המאה השנייה לספירת הנוצרים, תלמידו של רבי יהושע וחברו של רבי עקיבא. רבי ישבב הסופר נמנה בין 10 הרוגי מלכות. במדרש אלה הזכרה מסופר שביום שהוציאו להורג הוא היה בן 90 שנה, וביקש מתלמידיו להחזיק איש ברעהו ולאהוב בשלום ומשפט. במדרש עיר השירים נאמר שהיה מי שירית החסידים, וכשהיה רבי יהודה הנשיא רואה אותו, היה קורא עליו את הפסוק הושיע השם כי גמר חסיד. הוא נהרג על מיטתו, ועליו נאמר בתהילים, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. ונקרא את הקינה בה הוזכר רבי ישבב הסופר, ונבקש רחמים מריבונו של עולם על עם ישראל. ארזי הלבנון, אדירי התורה, בעלי תריסין במשנה ובגמרה, גיבורי כוח המלאה בתארה, דמם נשפח ונשתה גבורה. הנם קדושי הרוגי מלכות השרה, ועל אלה אני בוכייה ואיני נגרע. זאת בזוכרי אזעק במרח, עמדת ישראל, כלי הקודש, נזר ועטרה, תיאורי לב קדושי מתו במיטה חמורה, ידעו גורל מראשון לחרב ברורה, כנפול גורל על רבן שמעון פשט צברו ובחק כנגזרה גזרה, לרבן שמעון חזר השר להורגו בנפש נצורה, מזרע אהרון שאל בבקשה לבכות על בן הגברה, נטל ראשו ונתנו על הרכובותיו, מנורה התאורה, שם עיניו על עיניו ופיו על פיו באהבה גמורה, ענה ואמר, פה המתגבר בתורה, פתאום נכנסה עליו מיטה משונה וחמורה, ציווה להפשיט את ראשו בתער הסחירה, קיים באורו אומרו לנפשך שכי ונעבורה, רשע הפושטת הגיע למקום תפילין מצוות ברה, שמע צעקה ונזדע זהה עולם וארץ התפוררה, תעמוד זכותו לדורות כל אדוני בהדרה. מאחריו הביאו את רבי עקיבא עוקר הרים ותוכנה זו בזו בסברה, את בשרו מסרקין במסרק ברזל להשתברה, יצתה נשמתו באחד ובת כל אמרה, רבי עקיבא אשריך גופך טהור בכל מיני טהרה. בן בבא רבי יהודה אחריו הביאו בשברון לב ועזרה, נהרג בן 70 שנה בידי רשעה ארורה, יושב בתענית היה נקי וחסיד במלכתו למערה. חנניה בן תרדיון אחריו מקיל קהילות בציון שערה, יושב ודורש בספר תורה אמו והקיפו בחבילי זמורה, את האור הציתו בהם וקרחו בספר תורה, לליבו ספוגין של צמר הניחו שלא ימות מהרה. חסיד רבי ישבב הסופר הרגו עם אמורה, זרקו והשליחו לכלבים ולא הוקבר בקבורה. כל בת יצתה עליו שלא הניח כלום מתורת משה לשמרה. ואחריו רבי אלעזר בן דמה על מצוות תפילין ישרה, את רבי חנינה בן חכינאי אחריו, רבי חוצפית ביום עברה, מיד עוף הפורח נשרף באבל פיבקים ומדורה. צדיק רבי אלעזר בן שמוע באחרונה נהרג במדקרה, יום ערב שבת היה זמן קידוש ויקדש ויקרא, חרב שלפו עליו ולא ינוחו בחיים לגומרה, יצתה נשמתו בברה אלוהים, יוצר וצר צורה. הנה כהנה וכהנה הוסיפו בני אבלה לענות בגערה, בסקילה שריפה ירג וחנג מיוחה לשערה, נותרת ממנה יאכלו עריות צה פזורה, יאכלו במקום קדוש כחטאת וכאשם לאבד זכרה, חזה התנופה ושוק התרומה, טרפו אריה והכפירה, יטיב אדוני ולא יוסיף עוד ליסרה, אמץ ברכיים כושלות, חלק יעקב ומושיע בעת שרה, לצדק ימלוך מלך, יאמר שלמו ירב לך, לאורו ניסה ונלך. ונסיים בדברים קטנים שכתב יונדב וציון, על הצדיק רב סרן דוקטור איתן מנחם נאמן, וכך הוא כתב, תארגנו שם למעלה כוח מסתער, יש לכם אחתים, מגדים, מפאים, לוחמי עילית, וגם את הרופא הקרבי המסתער הכי טוב שאני מכיר. תסתערו יחד על כיסא הכבוד, בגלי הסתערות, תזעזעו כל מה ומי שרק ניתן, כי אנחנו כאן למטה עומדים נדהמים ושואלים מה זאת עשה אלוקים לנו. תסתערו שוב ושוב עד שההסתר פנים הנורא הזה יהפוך לעוז ותעצומות שיכריעו את כל הרוע שסביבנו. תמשיכו להסתער עד שנבין כאן למטה מה רצון השם מאיתנו ואיך ולאן העם שלנו צריך להתקדם מהשבר הנורא הזה.